ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בואו נקרא את הסיפור, ואנחנו שוב נתקל בתופעה שכבר ראינו אותה כמה פעמים בסיפורים שלו. במבט ראשון הסיפור נראה מוזר, קצת משונה, אולי אפילו מה הוא מחדש לנו. זה מסוג הסיפורים שאתה קורא אותו אתה אומר, נו, זה תורת החסידות, נו. בואו נקרא בפנים, תבינו מה אני מתכוון. סיפר הרבי הרייץ, אתם רואים, אני כבר שכחתי, הרייץ זה השישי או החמישי, צריך כל הזמן לקחת את הטבלה הזאת מול העיניים. באחד השיעורים עשינו את הרשימה הזאת. מורנו הבעל שם טוב נתייתם מאביו הקדוש בהיותו בן 5 שנים, כשבידו צוואה קצרה: בני, אל תירא מאף אחד ומשום דבר בעולם, רק מפני השם בלבד. תואב בכל מעמקי לבבך ובכל להט נשמתך כל יהודי בלי שום הבדל, מי שלא יהיה ואיך שלא יהיה. כן? הנה צוואה שככה מדורי דורות בחסידות תמיד מזכירים אותה ומנופפים בה ואומרים, זה את היסודות של החסידות הבעל שם טוב לקח מאבא שלו, מהצוואות של אבא שלו. אבל כמו שאמרתי לכם קודם, אני שואל את עצמי, מה יש פה? זה כאילו דברים פשוטים, נכון? ועוד יותר הייתי אומר קשה פה, למה דווקא את שני הדברים האלה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לא לפחד משום דבר, לא לפחד משום דבר רק מפני השם, ולאהוב כל יהודי. וזה הפך להיות דבר עם סיסמה כזאת, אני אוהב כל יהודי, אני אוהב כל יהודי וכו'. אבל שוב, מעבר לכאילו לקלישאה הזאת שזה כבר הפך להיות אישה, מה מסתתר מאחורי הדברים? אז כמו שאמרתי, מי שקורא את הסיפור הזה ליטאי, יקרא את הסיפור הזה, יגיד, זה החסידות? תן לי סוגיה בגמרה עם כל הלומדס ועם הרשב"א והרמב"ן, שם זה רציני, זה מה יש פה? אבל הכל נכון עד שמגיעים לרב גינזבורג. ואולי רק נראה גם עוד את הפסקה בהמשך. בצוואה הקצרה הזאת מסר האב הקדוש לבנו יחידו בן 5 צידה לדרך לכל ימי חייו. ושוב, כמו שאמרתי, אנחנו שואלים את עצמנו, על מה ולמה? למה דווקא בדברים האלה? אבל פה כבר מתחיל להסתמן ההסבר של העניין הזה. אולי תגידו אתם, לפני שנמשיך את הסיפור. כשקוראים משפט כזה בצוואה הזאת של האבא, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא נקודת אחיזה בצוואה הזאת. אז מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות? מה עם שתי הבחינות האלה שהאבא שלו מצווה אותו? אז ישר, מה אתם רואים פה? מה מסתמן פה? יראה ואהבה. יראה ואהבה. הבעיה היא שזה מנוסח בצורה פרטנית, כן? לפחד רק מהקדוש ברוך הוא ולא לפחד משום דבר בעולם ולאהוב כל יהודי. אז אנחנו במבט הראשון לוקחים את זה בצורה המצומצמת של העניין הזה, אבל בעצם מה שצריך לעשות, וזה מה שעושה הרב גינזבורג, הוא כדי להסיר את העננים ואת האי בהירות שיש בצוואה הזאת, אז הוא אומר, בוא נדלה את המושגי המפתח שיש פה, שמסתתרים פה. יש פה שתי יסודות, יש פה יסוד של יראה ויש פה יסוד של אהבה. כן? נו, עכשיו זה כבר יותר נשמע לנו, אתם מבינים? קודם כל אני רוצה לאחוז בזה, להבין מה יש פה, למה זה מסר כל כך יסודי. אז התשובה היא יראה ואהבה. כמובן אנחנו נצטרך להסביר למה הוא מנסח את היראה בצורה כזאת ואת האהבה בצורה אחרת, אבל נשאיר את זה לשלב הבא. לפני כן בואו נראה את הסיום של הסיפור. קודם כל לא כתוב לאהוב את אלוקים, כתוב לצורך זה לירה מהקדוש ברוך הוא. למה? ברור, אבל השאלה איך?
כל יהודי יש
שתי
מלואים, אז אם אתה ירא מאלוהים אז אתה אוהב כל יהודי.
קצת כוללני מדי, צריך יותר לרדת לפרטים ולהיכנס ככה ממש למבנה יותר מדויק בדברים. אתה מבין? אתה אומר נוסחה שהיא ודאי נכונה, אבל זה לא מספיק מתיישב על הלב, כי אתה מדבר בקודים יותר מדי. אתה מבין? צריך ממש לפרש את זה יותר ככה בצורה מדויקת ולברר את זה יותר. אתה מבין? אז לכן אומר, המפתח הוא כמו שאמרנו, לחפש את נקודות האחיזה פה, לחפש את המפתח ואז להתחיל לאט לאט להעמיק. אבל לפני כן בואו נסגור פה את המעגל, כי הסיפור לא יסתיים בזה. וזה מה שהוא אומר בהמשך, הוא קורא לזה בצורה מפורשת, יראת השם ואהבת ישראל. אנחנו כמובן נצטרך לשאול את עצמנו למה יראת השם ואהבת ישראל, ולמה לא יראת השם ואהבת השם, כן? או יראת ישראל, טוב, זה כבר פחות קשה, נגיד יראת ישראל, את זה גם נצטרך להסביר. אבל בזה לא מסתיימת הבעיה, מסתיימות הבעיות. ואז הוא אומר דבר נוסף אצל הבעל שם טוב, הם שני לוחות הברית. טוב, זה הוא כבר אומר שם בהערות, מה זה קשור לשני לוחות הברית? מה יש בשני לוחות הברית? מה יש בצד הימני ומה יש בצד השמאלי? בצד הימני זה בן אדם למקום, בצד השמאלי בן אדם לחברו. אז אנחנו בהחלט רואים פה בעליל את הסדר של עשרת הדיברות. חמש הראשונו בן אדם למקום, חמש האחרונות בן אדם לחברו. או, הנה אתם רואים עוד פעם, כל פעם מפזרים עוד איזה ערפל, ולאט לאט זה מתחיל להתבהר. אבל בזה לא מסתיים המהלך, כי הוא עושה פה משוואה נוספת, עץ החיים ועץ הדעת. וואו, פה זה, אתם רואים שזה כבר מסתבך, נכון? זה כבר באמת עומד הרשני, כי עד עכשיו הלכנו פה עם צמד מושגים פחות או יותר שחוזרים על עצמם בכל מיני צורות. יראה, אהבה, זירת השם, אהבת, אהבת ישראל, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. פתאום הוא מכניס פה עוד דבר, עץ החיים ועץ הדעת. פה כבר אנחנו מרגישים שאנחנו קצת באיזה מבוכה, נכון? בכל מקום שבו הלך ועמד העיר עצמו עמוד האור של שיביתי השם לנגדי תמיד, ובער בו עמוד האש הקדוש של אהבת ישראל. או לכל, לצמד המושגים שהלכנו איתו עד עכשיו מתווסף פה עוד צמד מושגים, שמה הוא? אור ואש. אתם יודעים שבשנים האחרונות היו הרבה ערבי עיון כאלה של הרב קוק ורב נחמן, וזה התנסח במודעות, האור והאש. הרב קוק זה אורות, 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 ורב נחמן זה אש. אז, אבל בהקשר שלנו זה לא בדיוק מקביל לכוונות שמה, אבל מבחינתנו זה עוד יותר מסובך את העניין, מה זה אור ומה זה אש, עץ החיים, עץ הדעת. ודבר נוסף, איזה דבר מתווסף לנו פה במשפט האחרון פה, שהוא כבר עוד יותר מתחיל לבאר משהו. מה? הוא כבר מנסח לנו מה זה, מה זה יראת השם, מה זה יראת השם. עמוד האור, סליחה, בעצם אנחנו אמרנו שיש פה אור ואש, אנחנו מניחים שזה צריך להיות מקביל ליראה ואהבה, כי אם אנחנו מניחים שיש איזה מבנה הגיוני לסיפור, אז כל המקבילות האלה צריכים להיות מתואמים, נכון? למילים אחרות, בואו נסכם את את המשוואות פה. יש לנו אהבה, יראת השם ואהבת ישראל, וזה יראה ואהבה, במילים מצומצמות יותר, וזה שני לוחות הברית, וזה עץ החיים ועץ הדעת, וזה אור ואש. עכשיו, איזה דבר נוסף, מעבר למשוואות האלה, מה שאנחנו מקבלים פה, מעבר לזה, זה המשפט הזה, שיביתי השם לנגדי תמיד. עכשיו, המשפט הזה כנראה, מה הוא בא לבאר? שיביתי השם, מה זה יראת השם? נכון? כי אם אנחנו מדברים כלפי שמיה, כלפי שמיה זה יראת השם, אז הוא אומר, נותנים פה פרשנות לעניין הזה, יראת השם זה שיביתי השם לנגדי תמיד. ברור. עכשיו, בואו נתחיל לאט לאט ללכת בדרכו של הרב גינסבורג. אבל אמרתי לכם, הדרך ללמוד כל דבר ובפרט את הדבר הזה, להציב לעצמנו את השאלות בצורה ברורה, כי תדעו לכם, אם אתם מעזרת השם מתעתידים להיות מורים לעתיד, כן? מחנכים, רבנים, מה שלא תעשו, אז כלל בסיסי לחיים, במיוחד במקצועות האלה, זה תמיד לחדד את השאלות. מה שתמיד אומרים מי שבא אצלי בבית, כן? תמיד להבין, יש פה משהו קשה, אני רוצה להבין אותו, ולא ישר, כן? ישר להיגרר אחרי ההסברים של הרב גינסבורג, כי אז לא יודע, שואלים אותך על מה ולמה, מה אתה רץ? מה כואב לך? אתם מבינים? אז אתה צריך להראות שכואב לך משהו. אתה צריך להראות שאי אפשר להבין פה שום מילה בסיפור הזה, שהוא כאילו נראה לנו סיפור פשוט, נכון? אבל הוא באמת לא סיפור פשוט. אז איך עושים את זה? אז זה מתחיל ככה. בואו נלך אחד לאחד לברר את המושגים הללו. הדבר הראשון שבצוואה, החלק הראשון של הצוואה, כלפי הקדוש ברוך הוא. ומה יש בחלק הראשון הזה? בחלק הזה יש לאהוב, לא לפחד משום דבר בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה המשמעות של משפט כזה? שוב פעם, זה משפט שאם אתה אומר אותו בצורה כזאת, ככה תגיד אותו למישהו, אם אתה רוצה לקרב מישהו לחסידות נגיד, ותזרוק לו את המשפט הזה, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו. למה הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו? מכיוון שהוא יגיד לך, מה זה נקרא? פחד זה דבר טבעי, זה חלק מהחיים שלנו. מה זה נקרא לפחד מהקדוש ברוך הוא ולא לפחד מדבר אחר? ועל מה ולמה גם? פה מכילה הבעיה, שאם אנחנו לא יודעים להסביר את זה כמו שצריך, אז אנחנו בבעיה. אז גם את ההמשך אי אפשר יהיה להבין. אז הדבר הזה, שוב, אנחנו לא רוצים יותר מדי להאריך, אבל נאמר את זה שוב בעקבותיו. יש בחסידות מושגים של יראה נפולה לעומת יראה אמיתית, וכל דבר ועניין, שוב אני אומר לכם, כלל לחיים בתור מורים מחנכים, לתת תמיד דוגמאות למה שאנחנו אומרים, לא להשאיר את הדברים בהגדרות מופשטות כאלה מלמעלה. אני, כן, כשקראתי את הסיפור הזה עם הפרשנות של הרב גינסבורג ואחרי הפרשנות שלו, בדיוק היו לי כל מיני סיטואציות שנפלתי בהן בסביבה שלי המשפחתית. אני זוכר אחד מקרובי המשפחה שלי לפני שבוע שבועיים, אח שלי רצה לקנות איזה מקרר ישן ממישהו מחברים שלו, אחד מקרובי המשפחה שלי, ואז הוא היה, הוא טיווח כאילו, צד אחד יש לו קשר אל החברים, צד אחד אח שלי הוא גם קרוב משפחה, כן? ואז הוא אמר לו מחיר. אחרי זה אח שלי הלך בצורה ישירה ודיבר עם המוכרים, הצליח להוריד עוד, והוא חשב שהוא הוריד לו, כן, שהוא היה פר איתו וכולי, אבל פתאום נודע לו שאח שלי הצליח עוד יותר להוריד אותם. ואז הוא בא אליי ואומר לי, לא נעים לי, הוא הלך עם זה כל הערב, אני ראיתי. אתם מדמיינים את התחושה הזאת? וואי, לא נעים לי, מה הוא חושב עליי? עשיתי עליו קופה או משהו כזה, זה קרוב. ואז הוא בא אליי והרגשתי שהוא במצוקה. עכשיו, מה אתם אומרים על התחושות האלה שהוא שידר, שהאי נעימות הזאת, האכילת הלב הזאת, זה יראה אמיתית או זה יראה נפולה? זה יראה חיובית? יראה נפולה זה בדיוק בדוגמה הזאת, שאנחנו הרבה פעמים בחיים, יש כל מיני סיטואציות, בבן אדם לחברו, כן, שגורמות לנו, כן, תמיד לפחד, וואי, מה הוא חושב עליי? לא נעים לי. כן? כן, זה מלווה אותנו או לא מלווה? יש מישהו שנמלט מהדבר הזה? אבל זה בדיוק מה שמוגדר בחסידות, יראה נפולה. יראה נפולה זה לפחד לא מהדבר האמיתי עצמו, אלא זה נקרא לפחד מהברואים. אתה מפחד מבן אדם, אתה לא מפחד מהמקור של הבריאה, אתה מפחד הרי זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. מה שייך לפחד מבן אדם אחר ולהגיד לא נעים לי, וואי איזה פדיחה וכו'. כן? ותראו, הדברים האלה מלווים אותנו על כל צד ושל בחיים, נכון? זה רק דוגמה קטנה. יש לנו הרבה מאוד פחדים, אבל תשימו לב שרוב הפחדים שלנו הם פחדים כאלה קטנוניים, הם לא פחדים אמיתיים. עכשיו, אם אנחנו דיברנו על פחד שלילי, אז למשל, אתן לכם דוגמה נוספת, לפחד מגן עדן וגיהנום, מה אתם אומרים? זה פחד אמיתי, חיובי? בואו נגיד, זאת היא הדרכה של בעלי המוסר למשל, שלו בישראל מזלן. אדם צריך להחדיר לעצמו פחד מפני הנצח שלו, מפני גן עדן, מפני הגיהנום כמובן. אם הוא יעבור עבירות, אז הוא ינשמע את זה. החסידות לא החזיקה מעבודה כזאת של יראה, של שכר ועונש. למה? שוב מאותה סיבה. כי גן עדן וגיהנום זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך ללכת לשורש. אתה לא צריך לפחד מהברואים של הקדוש ברוך הוא, וגם גן עדן וגיהנום זה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא. זאת היא יראה מזויפת בעומק העניין. ולכן החינוך, העטפה של החסידים הייתה תמיד לפחד אך ורק מהקדוש ברוך הוא. מה זה אומר לפחד מהקדוש ברוך הוא? שיביתי השם לנגדי תמיד. בכל דבר ועניין אתה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלך. למשל, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת של בן אדם לחברו, אם פגעת בחבר, כן? אז אתה מפחד ממנו לא בגלל שאתה אוכל את הלב ואתה מפחד שמחר הוא יתנקם בך, שאתה מקלקל איתו את היחסים, כן? זה יראה נפולה, זה דבר מלאכותי, זה דבר מזויף. אתה צריך לראות, וואו, יכול להיות שבאמת, זה לא
כולנו, הרב שאלים,
לא, זה קיים, אבל צריך אנחנו צריכים להתחנך לדחות מעלינו תחושות כאלה. כי תשימו לב, תכף נסביר את זה יותר, אבל אני קודם כל רוצה להסביר מה כן. מה זה יראה אמיתית? יראה אמיתית זה אומר, וואי, פגעתי בחבר שלי, נגיד, ביישתי אותו. צלם אלוקים, איך אמרת? זה חלק אלוק ממעל, ועשיתי פה איזה עוולה. אני מרגיש שלא בסדר עם עצמי. אבל לא בגלל, אני לא אוכל את הלב בגלל שאני מפחד שמחר הוא יתנקם בי בגלל חשבי נס. ורובנו בדרך כלל שבועים בתוך חשבונות כאלה קטנים. אני עשיתי לו, מה הוא... אני קלקל את היחסים איתו, מחר כבר לא יהיה אותו דבר, הקשר בינינו וכו'. זה פחד שצריך להרחיק אותו. אתם מבינים? כי זה לא פחד חיובי, זה פחד שגורם לאדם שיתוק. ברור. לכן החינוך הראשון, או החלק הראשון בצוואה הזאת של האבא, היא אתה תמיד צריך ללכת אתה צריך ללכת לעיקר, ללכת לשורש של כל דבר. השורש של כל דבר זה הנקודה האלוקית, כי היא מקיימת את המציאות. כן? בכל מקום יש אלוקות. אתה נתקל במשהו בסיטואציה מאיימת, אתה צריך לראות את הצד האלוקי שבסיטואציה הזאת. כן? אתה צריך לראות איזה משל, שאלו פעם את הרבי מקוץ, חסיד אחד שאל אותו, רבי, מה זה יראת שמיים? אז הוא אמר, ראית פעם איזה כלב ברחוב באמצע הלילה וכו'? הוא אמר לו, כן. אז הוא אומר, פחדת ממנו, רעדת ממנו? אז הוא אמר לו, זה יראת שמיים. מה זאת אומרת? הוא אומר, דרך הכלב הזה הוא ראה את האימה של הקדוש ברוך הוא, כי כל דבר ועניין בבריאה שלנו זה בעצם איזו שליחות מסוימת שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. הבעיה היא שאנחנו תמיד נתפסים בדבר השולי, ולא באמת, ולא חושבים על התכלית העיקרית, על השורש של כל דבר, ברור? לכן, עכשיו, כדי להבין את זה עוד יותר טוב, הרי אנחנו אמרנו שיש פה בעיה נוספת בפסקה הזאת. העניין הזה של יראת אלוקים או פחד מהקדוש ברוך הוא מקביל בהמשך הסיפור למה? לעץ הדעת או לעץ החיים? עץ החיים. עץ החיים, העירה זה עץ החיים. עכשיו ככה, הרב גינזבורג מביא פסוק במשלי. כתוב בפסוק, יראת השם לחיים. פסוק לא מוכר כל כך, אבל תשימו לב לפסוק הזה. יראת שמיים זה מתכון לחיים, כך כתוב בפסוק. כן? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, למה? למה יראת שמיים אמיתית זה מתכון לחיים? הרי לכאורה, שוב פעם, אנחנו צריכים להציב את השאלה. הרי לכאורה, ההיגיון אומר הפוך. כן? יראת שמיים גורמת לשיתוק, גורמת לפחד, כן? גורמת זה כאילו מתנגד לחיים. בדרך כלל אנשים חופשיים, שאין להם אמונה. ואין להם יראת שמיים. נראה לה שהדתיים חיים איזה חיים ככה, הם לא חיים את החיים הנכונים. למה? כי כל דבר הם מפחדים. שוב, חטא, הוא עשה ככה וכו'. בא הפסוק במשלי ואומר, להפך, יראת שמיים, זה עץ החיים, זה המתכון האמיתי לחיים. עכשיו, לפי מה שאמרנו, למה? למה זה לא סותר? אלא להפך זה משתלב. לא רק שזה לא סותר, אלא זה האמת לאמיתה, כי כמו שאמרנו קודם, אדם שלא מפחד ממה שבאמת צריך לפחד, אלא כל הזמן יש לו חשבונות. הוא עשה לי ככה, ואני מחר הוא... מה?
אין לו חיים.
אין לו חיים. זה משתק את החיים שלו. הבינו, יש אנשים שהפחד אוכל אותם, והפחד לא עוזב אותם. אבל איזה פחד? לא פחד אמיתי, אלא פחד מהחשבונות הקטנים האלה של החיים. ומהבוקר עד הלילה הם מסתובבים אכולים כאלה. אתם מכירים את המצב הזה? כן? הוא אוכל את הלב שלו כל הזמן. וואי, מה עשיתי לו? מה הוא יחשוב עליי עכשיו? אתם מבינים? אז זה דבר שמתנגד לחיים, זה דבר שסותר את החיים. למה? כי זה גורם לשיתוק. זה גורם שאדם מפחד להזיז את האף שלו, לצאת את האף שלו החוצה. למה? מישהו יתפוס אותי, מישהו יעלה עליי, מישהו יתנקם בי. יש לנו תחושה בסיסית כזאת, כן? כשאתה בא בחברה, יש לנו איזה תמיד פחד שמלווה אותנו. מה תהיה הפדיחה הבאה שנתקל בה? או מישהו שיפגע בי? או משהו, אתם יודעים, אנחנו מוקפים מתחושות כאלה. אבל ההדרכה הזאת של הבעל שם טוב, היא, אדם צריך לחנך את עצמו להדחיק את ההרגשות האלה. אלה הרגשות לא נכונות, אלה הרגשות מזויפות, ואלה הרגשות שפשוט מנטרלות, הייתי אומר, מקצצות לו את הכנפיים. אתם מבינים? רק פחד שאדם מסגל לעצמו את הנקודת המבט האמיתית, כן? תפחד באמת מהדבר האמיתי. ולא מדבר, למשל, אם אדם כל החיים שלו עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל הפחד שלו מגיהנום, כן? או בגלל שהבטיחו לו שיהיה לו שכר בגן עדן. שוב, גם זה מכניס אותו לאיזה סחרור כזה של, שזה לא, זה לא תמצית החיים, זה לא הממשות של החיים, זה משהו מלאכותי, כן? אומרים לו שיש מערכת כזאת של עונש, של שכר וכו', והוא כל הזמן מסתובב סביב זה. אבל הוא לא הגיע לנקודת האמת של החיים. זה לא החיים. החיים עצמם זה לרדת לשורש של החיים, ולהתבונן בהם, וזה מה שגורם לך לתחושות שלך. אז יש עניין כזה של לפחד, אבל רק מהקדוש הקדוש ברוך הוא. שוב, כמו שאמרנו קודם, באותה דוגמה שנתתי, אם אתה עשית איזה עסקה, פגעת בחבר שלך וכולי, אל תאכל את הלב בגלל שאתה מפחד שמחר הוא יפגע בך או יתנקם בך, הוא לא יהיה חבר שלך. זה עירה נפולה. אלא תפחד בגלל שאולי באמת שגית פה, באמת זלזלת בו, באמת, כן, הוא אדם חלק אלוקא ממעל, צלם אלוקים, פגמתי בו משהו, במשהו באמת מאוד מהותי בבריאה. זה כבר משהו אחר לגמרי. עכשיו בואו נלך הלאה. אמרנו שזה חלק אחד של הצוואה, אבל יש את החלק השני. מהו החלק השני? לאהוב כל יהודי. עכשיו, לאהוב כל יהודי מושווה בהמשך הסיפור למה? לעץ הדעת. מה אתם אומרים? למה אהבה קשורה לדעת? לעץ הדעת? מה הקשר? מסביר הרב גינסבורג, מה זה דעת בתורה? מה זה דעת? האדם ידע את חווה אשתו. בחסידות, וזה לא בחסידות, זה פשט בפסוק. והאדם ידע את חווה, זה התחברות, זה התקשרות, כן? התקשרות עם הזולת, כן? זה המשמעות של ידיעה. עכשיו הוא אומר ככה, החלק הראשון בדרשה, החלק הראשון בצוואה הזאת היא לדעת ממי לפחד, כן? כן? לכוון את החיים שלך לפחדים האמיתיים ולא לפחדים מזויפים. עכשיו, מתוך זה אדם מגיע לחלק השני. מהו החלק השני? החלק השני, מה?
את מי לאהוב.
אז זאת אומרת, הסדר של הדברים הוא כזה. קודם כל, החלק הראשון הוא התמקדות בתוך עצמך. בעצם אדם, זה התכנסות עצמית. יראה זה משהו שאדם מתכנס לתוך עצמו, כן? לתוך השורש של הנשמה שלו. הוא מתבונן במציאות, הוא אומר, השורש של כל דבר בבריאה זה שיביתי השם לנגדי תמיד, וזה מה שמנחה אותו, כן? בפחדים שלו. ואז הפחדים, זה יראת, נקרא בחסידות יראת הרוממות, זה כבר לא פחד מזויף, כן? וזה יראה אמיתית. עכשיו, החלק השני הוא, מתוך נקודת המוצא הזאת, אתה פונה עם הפנים החוצה, זה החלק השני. עץ הדעת זה איך להתחבר לסביבה, איך להתחבר לזולת, איך להתחבר לבריות. עכשיו, הרעיון הוא אומר ככה, למה צריך להקדים יראה לאהבה? שוב, חלק מהצוואה של הבעל שם טוב, של האבא של הבעל שם טוב, זה צריך יראה וצריך אהבה. אבל לא פחות חשוב, מה קודם למה? היראה קודמת לאהבה. אז קודם כל, למה היראה קודמת לאהבה? מכיוון שיראה זה, כמו שאמרנו, התכנסות. אדם מתבונן על דברים, מתבונן, וזה מביא אותו לידי תחושות. יראת אלוקים אמיתית, כמו שאמרנו כולי. מתוך זה, הוא פונה החוצה אל הזולת, הוא מתחבר עם הזולת, הוא יכול לאהוב את הזולת. עכשיו תגידו אתם, ופה הרב גינסבורג אומר משפט, לדעתי, המשפט הזה שווה את כל הביאור שלו פה בסיפור. כלומר, זה משפט מוחץ. הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, תראו, למה היראה האמיתית היא תנאי לאהבה? בן אדם לחברו גם. למה היראה האמיתית היא תנאי לאהבה אמיתית? כמובן, זה שכחנו להזכיר, כמו שביראה האדם מתבקש להגיע ליראה אמיתית ולא ליראה נפולה במקביל, גם כשהוא מתקשר בקשר של אהבה, אם זה לאשתו, אם זה לזולת, אם זה לבן אדם לחברו, זה צריך להיות עץ הדעת טוב ולא רע, כי גם פה אפשר ליפול. כמו שיש יראה נפולה, יש גם אהבה נפולה. אז המטרה היא להגיע בשניהם לדבר האמיתי, כן? אבל הוא אומר פה דבר נפלא, המפתח להגיע לאהבה אמיתית זה אם קודמת לזה יראה. למה? תגידו אתם, למה הבסיס לאהבה אמיתית חייב להיות יראה? אז הוא אומר דבר כזה, אם אתה מפחד ממישהו, לעולם אתה לא יכול לאהוב אותו, נכון? למשל, תראו, אם יש לך חבר ולא חבר, אם יש לך בסביבה, בשיעור שלך, יש לך אנשים שאתה יותר קשור אליהם ואנשים שאתה פחות קשור אליהם, ויש לפעמים מצבים שיש חבר'ה שהם האנשים החזקים של השיעור והם גורמים, מטילים פחד. יכול להיות שהם לא מתכוונים לזה, אבל הם יוצרים בך איזו תחושה כזו. אז שימו לב, אתה לא יכול, לעולם לא תוכל לאהוב בן אדם שאתה מפחד ממנו, נכון או לא נכון? רק בעירת הרוממות. זאת אומרת, רק אם אדם מסגל לעצמו עירה אמיתית, שוב, העירה שלו היא לא קטנונית, הוא לא מפחד מהחבר שלו בשיעור, מכיוון שהוא האיש החזק בשיעור, יש לו כוח, ואני צריך לתפוס איתו קשרים, ואם אני לא אתפוס את הקשרים, אני אקח בן אדם לאשתו למשל. אם מערכת היחסים בין בני זוג מושתתת על פחד, יש דברים כאלה, אדם מפחד מאשתו מכל מיני סיבות שבעולם, שהיא תצעק עליו, או אם מפחדת מבעלה, מכיוון שהוא קצת, הוא בן אדם אלים, כן? יש מצבים כאלה, שלא לדבר על בעל מכה, שזה מצבים קיצוניים, אבל לא במצבים כל כך קיצוניים. בן אדם שאתה מפחד ממנו, לעולם לא תוכל לאהוב אותו אהבה אמיתית. לכן, בשביל להגיע לאהבה אמיתית, אתה צריך לזכך קודם כל את העירה. ולזכך את העירה זה אומר לפחד מהדבר האמיתי ולא מהדבר המזויף. כל עוד אתה שבוי בתוך העירה הנפולה הזאת, לא תוכל להגיע לאהבה, כן? לאהבה מזוכחת, לאהבה אמיתית. ואני חושב שהדוגמה הזאת היא מסבירה את הכל, כן? כן? תשימו לב, תשימו לכם את המשפט הזה ככלל בחיים, כן? מי שאתה מפחד ממנו, לעולם לא תוכל לאהוב אותו. כן? נכון או לא נכון? דבר מוחץ. כן? ולכן, חוץ מזה שבצוואה יש לנו את הבחינה של יראה ויש לנו את הבחינה של אהבה, לא פחות חשוב הסדר. והסדר אומר לעבוד קודם כל היראה האמיתית, ורק מתוך זה אדם יכול להתקשר, להתקשר אל הזולת. אתם מבינים? לסיכום יוצא, יש לנו פה יראה. יראה היא יותר בין האדם למקום, בין האדם לבין עצמו, ומתוך זה אהבה. אהבה היא לזולת, לסביבה. כן? זה החלק השני. עכשיו אומר הרב גינזבורג, למה המקבילה של זה זה אור ואש? למה אור קשור ליראה? קודם כל ראייה, אור זה אותו שורש אם אתם שמים לב, כן? ויראה, ראייה, אור, אור זה יותר קשור למה? לשכל. לשכל, השכל צריך להיות בהיר, צלול, כן? מזוכח. וזה כמו שאמרנו, קודם כל תחשוב נכון, תחשוב, תדע לפני מי אתה עומד, כן? אל תפחד מדברים שטותיים, תפחד מהדברים האמיתיים, קודם כל תעשה את הבירור השכלי. מה?
איך אפשר?
כן, אבל אדם צריך לדעת עם הפחד שלו, אדם מרגיש שהחיים שלו מלאכותיים.
שהפחד שלו...
מה? בסדר, אבל אדם צריך... זה לא דבר שאתה יכול לקנות אותו בגיל צעיר, זה דורש בגרות. וזה תהליך, אבל אנחנו לא מפחדים מתהליכים ארוכים. אבל לפי תורת החסידות, בא במידה ואתה לומד חסידות ואתה מפנים ולומד את עומק תורת החסידות, אתה תגיע לזה. כי זה מה שהחסידות מלמדת. תבינו, העירה, עירת השם בחסידות זה שיביתי השם לנגדי תמיד, כל שביתי חסידות. זה לא העירה של בעלי המוסר, של רב ישראל מסלן, שדיבר על גן עדן ועל גיהנום. מבחינת החסידות, החסידים טענו כלפי תנועת המוסר, שמי שעובד את הקדוש ברוך הוא בגלל הגיהנום, זה בעצם לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אלא את מי הוא עובד? את עצמו. כי הוא מפחד על הגן עדן שלו. ולכן החסידים אומרים, אני מלט מההרגשה הזאת, ואדם צריך לשאוף לעבודה אמיתית, לנקודה עצמה. וזה יראת אלוקים, וזה בעצם שיביתי השם לנגדי תמיד, לראות בכל דבר את האלוקות. איך עושים את זה? זה תהליך של למידה. צריך לפתוח את הספרים ולקרוא אותם. אמרתי לכם, היום יש לנו את הרב גינזבורג, הוא כתב 80 ספרים, למעלה מ-80 ספרים, אני ממליץ בחום על כל הספרים שלו. זה לא כמו שפעם, מה היה לנו? היה לנו טניה, היה לנו ספרי חסידות מאובקים כאלה, בקושי יכולת לפתוח אותם. היום יש כל כך הרבה ביאורים. מי שחשקה נפשו בדבר הזה, כן, יפתח את הספרים, יקרא, אני מבטיח לכם, אתם תראו לאט לאט איך שזה חודר. כן, אבל זה תהליך. היום אפשר לקבל כסף. אני לא יודע מה בדיוק, איזה ספרים, אני לא יודע, זה לא הספרים של הרב גינזבורג. אם אתם רוצים משהו יותר נגיש, אז אני ממליץ לכם מהספרים של הרב גינזבורג, ומתוך זה להגיע לספרי חב"ד. אבל שוב, אני לא יודע, אולי שם לא יסכימו עם מה שאמרתי כאן.
למה אש זה אהבה?
למה אש זה אהבה? כי מה זה? כתוב, כי תצא אש. אש זה דבר שיוצא החוצה, פורץ. כן? כמו שאמרנו, אש זה אהבה, זה התקשרות. והאדם ידע את חווה אשתו. כן? זה הקשר. ולכן המחבר, זה מחבר הסיבה. זאת אומרת, אור זה הצלילות, בהירות, אש זה היציאה מהאדם החוצה, אל הזולת, אל החיבור. וכמו שאמרנו קודם, בשביל שהחיבור יהיה חיבור אמיתי, אז צריך להקדים לו את העירה האמיתית. אם העירה תהיה אמיתית, גם האהבה תהיה אהבה אמיתית ולא אהבה נפולה. וזה בעצם מוח ולב. נכון? כי היראה זה במוח, והאהבה זה רגש יותר, זה יותר הלב. יש פה המון מקבילות לדבר הזה, אבל הכל חוזר לאותה נקודה. אבל תזכרו, במילים אחרות, כשאדם מברר לעצמו את המציאות בצורה נכונה של שיביתי השם לנגדי תמיד, אז הוא יכול לאהוב אהבה אמיתית, אז הוא יכול להתעניין בשני, אז הוא יכול באמת, תראו, אם אתה מתעניין במישהו שאתה מפחד ממנו, אתה לא מתעניין באמת בו, אתה מתעניין בעצמך. יש הרבה מצבים, אנשים שאתה מפחד מהם. מה הנטייה הטבעית של בני אדם בדרך כלל במקרים כאלה? יש אנשים שאתה חי בסביבה שלהם, אם זה בשיעור שלך, אם זה אפילו במשפחה שלך, כן? אז מפתחים הרבה פעמים נטייה של חנופה כזאת, נכון? כן, אז אתה רוצה להתקשר אליו, אתה רוצה להיות חלק ממנו, אתה לא רוצה להתנתק. מה?
הפוך,
סלידה. או סלידה, אבל לפעמים אתה לא יכול לסלוד ממנו. למה אם הוא נגיד ראש הקבוצה, אם הוא האיש החזק בשיעור, כן? אתה רוצה קשר איתו. למה אם לא תהיה, אם לא תהיה קשור איתו, כן? אתה תיפגע. ואז, מה קורה? כן? הפחד הוא לא פחד אמיתי, הרי הוא פחד שלך, הוא פחד מזויף. ואז אם הוא רוצה ליצור איתו התקשרות, ההתקשרות לעולם לא תהיה אמיתית, כי זה רק חנפנות. לכן קודם כל תהיה, כמו שאומרים, בוא נקרא לזה במילה במרכאות כפולות, תהיה גבר אמיתי. גבר אמיתי זה אומר, אני לא מפחד. מה אני, מי הוא? הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, כן? אני הולך לעיקר לשור. ברגע שתדעו לכם בחברה, אנשים שרואים עליהם את העירה האמיתית הזאת, אנשים מוערכים בחברה. כן? ואלה שלא מוערכים זה הפחדנים האלה, זה החנפנים האלה. כזה, זה הכל הולך יחד. לכן אם אדם רוצה באמת להשתנות, ואדם רוצה להיות באמת אחד שיש לו יכולת להתקשר לזולת, כן, להתעניין בזולת וכולי, הוא צריך לעבוד על השורש של הבעיה, לראות איפה הבעיה שלו. ואם הוא ילך בכיוון האמיתי, בכיוון הנכון, אז הוא יוכל ליצור קשרים אמיתיים. ברור? מפחד? לא מפחד ממנו, אין לו פחד. הוא צריך להבין, כשאומרים לא לפחד משום דבר, זה לא בן אדם שיש לו אטימות לב. אני זוכר בחבת 90 גרנו פעם, אתם יודעים, במגרש חנייה הייתה שם ילדה אוטיסטית, שכנה. יום אחד אני מרים את הראש על הגג, היא עומדת על המעקה של הגג למעלה, עמדה. ועזרתי לגמרי, אמרתי, עוד רגע היא נופלת. זה בן אדם שאין לו הבחנה, הוא לא יודע מה זה פחד. כמובן שכשאבא שלה בשביל אומרים לא לפחד משום דבר, הוא לא מתכוון להיות אטום לב ולא להיזהר, כתוב, נשמרתם לנפשותיכם, אבל צריך לדעת איפה הכתובת, שזה לא יהיה אהבה של חנפנות, שזה לא יהיה פחד מתוך זה שאתה קלקל את היחסים איתו, כי אי אפשר ליצור קשרים אמיתיים. תדעו לכם, כלל בחיים, כלל זה כל כך פשוט, אבל צריך כל הזמן להפנים את זה בחברה, ואחרי זה במשפחה, בקשר אל האישה, בקשר אל הילדים. דבר שמושתת על פחד לעולם לא יהיה אמיתי, הוא יגרור בעקבותיו חנפנות, הוא יגרור בעקבותיו משהו מזויף. ומכירים אנשים בחברה כזאת, שאתה מרגיש שאחד מפחד מהשני, ולכן אחד מתחנף על השני, והכל מושתת שם על חנופה כזאת. אני אומר, זה דבר שאי אפשר, אני לא, אני חושב שבן אדם שעובד על עצמו בכיוונים האלה, הוא לא יכול להימצא בחברה כזאת, כן? זה ממש מעורר סלידה. לצערנו, הרבה פעמים ככה החברה שלנו בנויה. אבל זה לא אומר שצריך ללכת לפי הכללים של החברה, צריך לעבוד על הנקודה הזאת. זה הצוואה על כל פנים. מה שראינו פה, שוב, מה שמתחיל באיזה עצות שנראות לנו פרטניות כאלה, זה בעצם הבסיס של החיים של האדם. כן? שני הכתבים האלה, העירה והאהבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.